לקראת שבת עם הרב מיכאל לסרי.
ערב שבת שלום לכל המאזינים היקרים ואהובים. פרשת ויחי, פה צריך לשים לב טוב טוב, מוריי ורבותיי, על הדברים כשיהיו רשומים וברורים. כל בן אדם בעולם חייב, אם הוא הולך לעבור בחיים שלו כל מיני סוגים של בעיות ומחלות, הוא חייב לעשות חיסון. צריכים לחסן אותו קודם, כדי שהוא יוכל להצליח להתגבר על כל המחלות. חייב להיות חיסון. מורי ורבותיי, עם ישראל נכנסים כעת לתוך ארץ מצרים. ויחי יעקב. הפרשה הזאת רוצה ללמד אותנו איך עם ישראל שנקרא יעקב, איך הוא יכול לחיות גם בגלויות, גם בתוך מצרים, איך הוא יחזיק מעמד, איך הוא ימשיך להיות חי וקיים עם כל מה שהוא הולך לעבור. אנחנו נכנסים למצרים. עם ישראל נמצא כעת בתוך מצרים. מצרים, מי שלא יודע, היא אם כל הגלויות. עם ישראל הולך לעבור בגלויות שלו ארבעה מלכויות. מלכות בבל, מלכות מדי, מלכות יוון ומלכות אדום. ארבעה מלכויות עומדים עלינו לעשות לנו גלויות. ואנחנו צריכים לדעת שיש ארבע גלויות כאלה, ואנחנו התחלנו להילחם נגדם. כל ההיסטוריה, כל הדגלים שעשו במדבר, כל הדגלים, זה היו כדי להפחית את הגלויות. איש על דגלו. דגלו זה דלת גלו, זה דלת גלויות. דגלים זה דלת גולים. אנחנו צריכים להילחם נגד כל הגלויות האלה. ויש גלות אחת שנקראת מצרים, שהיא לא נכללת בכל הגלויות. למה? כי היא האימא של כל הגלויות. היא זאת שיוצרת את כל הגלויות. ממנה זה מתחיל. לכן היא לא כלולה בתוך הגלויות, כי היא אימא שלהם. היא זאת שמולידה אותם. ולכן, עם ישראל שבאו למצרים, כתוב באלה שמות בני ישראל הבאים. באים מצרימה, כתוב מצרימה בלשון נקבה, וכתוב הבאים. באים זה ארבעת הגלויות. בבל זה הראשי תיבות, בבל, אדום, יוון ומדי. נמצאים במילה באים. לאן הם באים? מצרימה. הם בתוך מצרימה, היא מולידה אותם, היא מוציאה אותם מהכוח אל הפועל. אז אימא של כל הגלויות, היא נקראת קוצו של יוד. הגלויות הם באים כביכול להעלים את הקדוש ברוך הוא, כי הם רוצים להיות הם השולטים ולא הקדוש ברוך הוא. ולכן הם באו כנגד ארבעת האותיות של שם השם. בבל כנגד יוד של שם השם, ומדי כנגד ה של שם השם, יוון באה כנגד וו של שם השם, ואדום באה כנגד ה של שם השם. הם רוצים שהשם לא יהיה, אלא הם יהיו. זה התפקיד שלהם. בשביל זה הם באו. ובקוצו של יוד, בקוצו של יוד, כשמתחילים את היוד הראשונה, נמצאת שם מצרים. ויקוצו מפני בני ישראל. מצרים נמצאת בהתחלה של היוד, היא כוללת את כולם שם בפנים. מצרים, אנשים שנאמר עליהם בשר חמורים בשרם, זרימת סוסים זרימתם. זה אנשים שכל סוגי התאוות שיש בעולם, הם מרוכזים בתוך ארץ מצרים. זה רכז של כל התאוות שיש בכדור הארץ, נמצאים בתוך מצרים. והעם הזה, הקדוש והטהור, הולך להיכנס למקום ההוא. אם הוא ייכנס לשם ללא הכנה, הוא ייכנס לשם למצרים, הרי בשניות נטמעים בתוך המצרים, וגמרנו, הלך על עם ישראל. חייבים לעשות פה איזושהי עבודה. יש שם שלושה דברים שאנחנו חייבים להילחם איתם. א', יש את פרעו, שהוא הראש של כל הבשר חמורים בשרם. הוא הראש של כל התאוות שבעולם. זה מבחינת איש. יש גם אישה כזאת שנקראת אשת פוטיפר. היא נמצאת במצרים. היא הראש של הנחש. היא הראש של כל הזוהמה, של כל העריות, נמצאים אצל האישה הזאת. והמקום זה מצרים. אז גם מצרים זה בעיה. גם יש שם את ראש הנחש פרעו, מבחינת הגברים, ויש את ראש הנחש, אשת פוטיפר מבחינת הנשים. חייבים לעשות חיסון לעם ישראל, להצליח על פרעו, להצליח על אשת פוטיפר, ולהצליח על המקום שנקרא מצרים. זה בעיה. מצרים זה אימא של כל הגלויות. מצרים זה אימא של כל התאוות. אימא זה ראשי תיבות, איש, מקום, אישה. יש שם גם איש, פרעה, גם אישה, אשת פוטיפר, וגם המקום עצמו, שזה מצרים. חייבים להביא אנשים שיצליחו להילחם נגד זה, עוד לפני שעם ישראל יגיע. חייבים לזרוק זריקת חיסון לתוך מצרים. והנה, פרעה, מגיעה שרה אמנו, הראשונה שנכנסת למצרים, עם אברהם, אבינו. איך שהיא נכנסת, מתחיל הניסיון שלה עם פרעה. פרעה שהוא בעצם הגלגול של הנחש שהיה אצל אדם הראשון. ושרה היא חווה שהיא באה בפעם השנייה כדי לתקן את הנחש. שמה הנחש התגבר עליה, וכעת היא צריכה להתגבר נגד הנחש. בתוקה חיישה בית פרעום, בית פרעום, מוסיפים את האות בית לפרעום, ואז עם הכולל הוא נקרא נחש. זה גימטריה נחש. ואם כן, היא צריכה להיכנס אליו. שרה, כשהייתה חווה, היא נכשלה עם הנחש. לכן האותיות הפנימיות של שרה, זה אותיות הישיאני, הנחש הישיאני. אז האותיות הפנימיות של שרה, לא החיצוניות, הפנימיות, זה הישיאני, והאותיות הפנימיות של פרעה, זה גם הישיאני. כלומר, הטעה אותי. יש כאן עוד פעם הולכים להיכנס לפרעה כדי לתקן את החטא של אדם הראשון. ולכן, לא כתוב ותוקח שרה בית פרעה, כתוב ותוקח האישה בית פרעה, כלומר, האישה הזאת שהיא הייתה האישה שנתת עימדי, שזה כביכול חווה. ונכנסים עכשיו, ופרעה מנסה לשכנע את שרה, מנסה לשכנע אותה, אומר המדרש, מה הוא שכנע אותה? נתן לה את ארץ גושן במתנה, אמר לה כי יש ארץ גושן, עם ישראל באו גושנה. גושנה זה גם גימטריה נחש. אנחנו רוצים לתת לכם את ארץ גושן. למה? כדי שאתם תתחברו למצרים. כדי שאתם תתחברו מבחינת המקום, וגם מבחינת פרעה. אם הוא יחטיא את שרה, כל בנות ישראל יחטאו. אם הוא יצליח לתת לה את ארץ גושן, עם החטא, אז ארץ גושן תהפוך להיות הנחש של עם ישראל. היא תחבר אותם למצרים. ולכן שרה אימנו עומדת עם גאונות גדולה, עם עוצמה מדהימה, והיא מצליחה להתגבר על פרעו. פרעו, מהבהלה שהוא נבהל, שהוא לא יכל לחתו עם שרה, מיד הוא נתן לה את ארץ גושן במתנה, אפילו שלא היה כלום, נתן לה אותה במתנה. ומאז ארץ גושן הפכה להיות אותו מקום שעם ישראל יבדלו מהמצרים, בדיוק להפך. כי גושנה זה גם גימטריה משיח, זאת אומרת, יכול לצאת או נחש או משיח. ומתוך זה יצא שעם ישראל ניצלו בארץ גושן כדי להיות נפרדים מהמצרים. זה מה שעשתה שרה אימנו. והנה, צריך גם גבר שכל הגברים ישמרו על עצמם, ואז הגיע יוסף למצרים. הוא השני שהגיע אחרי שרה אימנו. הוא נכנס למצרים, והוא נפגש עם הראש של הנחש, עם אשת פוטיפר, ושם הוא התגבר, הוא עמד בצורה אדירה, ואז יצא מצב שלא היה שום סיבה לא לחתום. כל הסיבות היו כדי לחתום. ויוסף עמד בגאון, ובזכותו ניצלו כל הגברים במצרים, ובזכות שרה ניצלו כל הנשים במצרים, בזכות ארץ גושן ניצלנו לא להתערבב עם המצרים. זאת אומרת, היה לנו אנשים שחיסנו לה את המערכת, הכניסו אותנו לשם מוכנים ומזומנים. וזה הזכות של עם ישראל, עם הכנה גדולה, עם עוצמה, הם השליחו. אני מקנה בזכויות שיש בשמיים לשרה ויוסף. הרי כל מה שמצרים עמדו ולא חטאו עם ישראל בתוך מצרים, שאין שום סיבה בעולם שהם לא יחטאו. המצרים זה הזוהמה הכי גדולה בעולם. היהודים הם הכי יפים בעולם, המצרים הם הכי מכוערים, ונחלצים לשם ומצליחים. זה לא יכול להיות, זה נס יותר גדול מיציאת מצרים, וזה נס יותר גדול מכל המכות של מצרים, וכל נשיא המדבר. איך אפשר להחזיק מעמד בתור עבדים? זה לא יאומן. אחת הייתה פרסמה כתוב, זה לא יאומן. ולכן, הקדוש הוא מעיד על עם ישראל, בשיר השירים, גן נעול אחותי קלה, אתם הייתם, זה אנשים שהם נעלו את עצמם, מעיין חתום, זה הגברים, שהם נעלו את עצמם וחתמו את עצמם, וזה היה הזכות של שני אנשים, שרה ויוסף. נכנסים למצרים, אנחנו מחוסנים, יש מי ששומר עלינו, ואשריכם ישראל. רבותיי היקרים, בזכות מה הצליחו לעמוד כל כך חזק בניסיונות? זה נקרא ריכוז כל הכוחות לעבודת השם. אם בן אדם מרכז את כל כולו, מהציפורניים שלו ועד השערות שלו, הכל מרוכז רק לכבוד השם, שום דבר בעולם לא יכול להזיק לו. לא הבהמות ולא החיות, אף אחד לא יכול לנגוע בו, כי הוא מרוכז כל כולו, כל האדם מרוכז כלפי השם. מי שמרכז כעצמו ככה, הוא לא יכול לעשות עבירות. ויעקב אבינו רצה לבחון את יוסף, כשהוא בא לראות את יוסף, את הפנים שלו, כדי לראות אם הוא באמת מרכז את עצמו רק לעבודת השם. ולכן כשיעקב נפגש עם יוסף, הוא קרא קריאת שמע, כי הוא אמר, איך אני יכול לקלוט אם הוא מרוכז? אני חייב להתרכז בעול מלכות שמיים, וכשאני אהיה מרוכז בעול מלכות שמיים, אני אוכל לקלוט עם זה שמולי, גם הוא מרוכז במלכות שמיים. ולכן כשהוא ראה אותו, אמר לו, אמות הפעם אחרי ראותי את פניך. כלומר, אני רואה שאתה כן מחזיק מעמד, מרכז את כל הכוחות. שימו לב, כל זה מביא אותנו לאחדות, לאחד את כל הכוחות. תמיד מדברים אחדות, אחדות, כשאתה מאחד את הכוחות כלפי השם, אתה הבן אדם הכי מאושר בעולם, הכי שמח בעולם, שום טבע לא יכול עליך, כולם מתכופפים אליך. ויעקב אבינו, אסף את הילדים שלו, כדי לגלות להם את הסוד הנפלא הזה, איך מרכזים את הכוחות כדי להחזיק מעמד בתוך ארץ מצרים. ואז יעקב מתחיל להנחות אותם. לפני שהוא הולך לעולמו, הוא אוסף אותם. הוא אומר להם מילים שקשורים לאחדות קודם כל. יאספו, יקבצו, שמעו, כל זה לשון אחדות יחד. תשמעו את ההנחיות. ואז הוא מגלה להם, יעקב אבינו, שכיוון שהאדם הראשון חטא, אז הוא הוליד בחטא שלו גלויות. הוא הוליד את הגלות, לכן הוא גורש מגן עדן, כיוון שהוא הוליד את הנושא הזה שנקרא גלות. והוא הוליד שלושה דברים רעים בעולם. ישמעאל, עשיו ולבן. הכוחות שלהם כבר ירדו לעולם. הם צריכים רק להיוולד, אבל הם ירדו. יעקב, עשיו ולבן. וכיוון שהכוח הזה ירד לעולם, חייבים אנשים שיתקנו את הרע הזה. ולכן, כנגד ישמעאל, הביאו את שרה אמנו, שהיא תתקן, היא תנתק את ישמעאל מעם ישראל, גרש את בן האמה הזאת, לנתק את הדבר הזה. רבקה באה כנגד עשיו, והיא באה כדי לנתק את עשיו מיעקב. לבן באה רחל ולאה כדי לתקן את לבן, כדי להתנתק ממנו. נוכריות נחשבנו, להתנתק ממנו. זה נקרא בלשון קצרה קליפת יעל. יעל זה הקליפה. ישמעאל, עשיו ולבן. מי שזוכר בתנך מסופר על אישה אחת בשם יעל, שהצליחה להרוג את סיסרא, והיא עשתה עבירה לשם שמיים. מאיפה הצליחה? מאיפה הצליחה להגיע למצב לעבירה לשם שמיים? איך היא הצליחה דבר כזה? זה בגלל הנשים שלנו. זה בגלל שרה, רבקה, רחל ולאה. ולכן כתוב עליה שם בתנך, תבורך מנשים יעל. יעל הזאת, למה היא בעצם הצליחה להתגבר? כיוון שיש נשים שהיו לפני כן, שזה האימהות הקדושות, שהם הצליחו להוציא את הקליפה של יעל, את ישמעאל ואת עשיו ואת לבן. ולכן תבורך מנשים, היא מבורכת בגלל הנשים של עם ישראל. ולכן הצליחה. יעקב אבינו, מגלה לשבטים שאת שלושת האנשים האלה, עשיו, לבן וישמעאל, זה קליפה שיש עוד קליפה רביעית, אבל זה אתם תצטרכו להילחם איתה, קוראים לה פרעו. בינתיים, עד יעקב אבינו, הצלחנו למגר את שלושת הדברים הרעים האלה, למגר אותם בשורש שלהם. אבל יש לכם אתם את פרעו. אתם צריכים עכשיו להילחם נגד פרעו. איך אנחנו האבות והאימהות הצלחנו נגד הקליפות האלה? כי היינו מאוחדים, היינו ביחד. וכעת אני רוצה לגלות לכם איך אתם מתחילים להינצל מהדבר הזה שנקרא פרעו. אז קודם כל הוא לוקח את יוסף, יעקב אבינו, ומגלה לו. תדע לך שאימא שלך רחל נקברה בדרך. למה היא נקברה בדרך? למה קברנו אותה בדרך? מה קרה? והוא מתחיל לגלות לו. תדע לך שהכל היה, הכל היה, זה עוד כמה קילומטרים, ואנחנו קוברים אותה במערת המכפלה. אבל לא, קברתי אותה בכוונה בדרך, בגלל ציוויו של הקדוש ברוך הוא. למה? נקברה בדרך בית לחם. למה נקברה בדרך בית לחם? כיוון שהיא נקראת עקרת הבית. ואני רוצה לגלות לך שעם ישראל צריך לחזור מהגלויות. וכדי לחזור מהגלויות ולבנות את בית המקדש ולהיות יחד, חייבים לפגוש את רחל לפני שבאים הביתה. חייבים להגיע לעקרת הבית. מה זה בית? בית זה אחדות. בית זה כולם מתאספים שם. בית זה בית שסוגר על כולם. אנחנו בפנים. כולנו בתוך הבית. ורחל היא עקרת הבית. היא העיקר של עם ישראל. רחל, זאת שהיא תעשה את העבודה. כשעם ישראל יבוא, הם יצטרכו לדעת שהדרך להגיע לגאולה זה אחדות. הדרך זה להגיע לרחל. הדרך להגיע לעם ישראל, לבית המקדש, למשיח צדקנו, זה קודם כל, הדרך הייתה להגיע דווקא דרך רחל. למה? כיוון שהיא עקרת הבית. היא קודם כל תאחד את כולם. אצלה יהיה נאמר פסוק, ושבו בנים לגבולם. כולם התאחדו, ואז בעזרת השם, נגיע לגאולה. ויעקב מגלה, שאת העבודה הזאת הוא עשה קודם, כשהוא יצא לגלות הראשונה. הגלות שלכם זה גלות מצרים. אני גליתי גלות ראשונה. מתי? ויצא יעקב מבאר שבע, וילך חרנה. אני התחלתי את הגלות, לצאת לכיוון לבן. וכשיצאתי לגלות, אני שמה התחלתי לתקן את העניין הזה. איפה? קמתי אחרי החלום, וילך ארצה בני קדם. מה זה ארצה בני קדם? אמרתי, אני רוצה לראות קדימה. מה הולך להיות בעם ישראל? וירא והנה באר בשדה. אני ראיתי שמה שהייתה באר בשדה. כלומר, ראיתי מרחוק את בית המקדש, מקום האחדות של עם ישראל. מקום שכולם מתאחדים. זה מקום שמתנשקים בו שמיים וארץ. ההיכל של בית המקדש זה מקום שמה שהתנשקו השמיים והארץ. חיבור בין שמיים לארץ. אבל הבאר הזאת נמצאת בשדה. היא נמצאת בגלות. השכינה בגלות. בית המקדש בגלות. צריכים את הבאר הזה להביא אותה, להביא אותה לארץ ישראל. אבל יש עליה שלושה עדרי צון. יש עליה שלושה דברים שמפריעים לה. הוא אומר, אני רואה את בית המקדש, אבל אני רואה גם שלושה גלויות. בבל, מדי ואדום. שלושת הגלויות האלה עומדים על הבאר, מפריעים לה. בבל יחריבו את בית המקדש. מדי לא ירצו שניכנס לבית המקדש. המן רצה להשמיד אותנו עוד קודם שנגיע לבית המקדש. אדום החריבה את בית המקדש השני. כל אלה עומדים. ויעקב אבינו אומר, מה קרה? השקוט הצון. למה אין גאולה? מסבירים לו ליעקב. צריכים להתאסף כל העדרים. אי אפשר את בית המקדש לבנות, אם עדיין לא התאספו כל העדרים. כל הנעדרים, כל אלה שעדיין רחוקים, צריכים לאסוף אותם. כי יש על הבאר הזאת שזה בית המקדש, יש אבן גדולה. אבן זה היצר הרע. יש אבן גדולה על פי הבאר. מה זה על פי הבאר? על פי. זה אותם ארבעה קליפות קשות שהם נמצאים. על פי זה עשיו, לבן, פרעה וישמעאל. זה ארבעה אלה שעשו לנו את כל הבלגן בתחילת ההיווצרות של עם ישראל. ולכן, יש אבן גדולה. נו, ומספר להם יעקב, אבל פתאום, כשראיתי את רחל, ברגע שראיתי מרחוק את רחל, גללתי את האבן, כשראיתי את עקרת הבית, כשראיתי את אותה אחת, שבעצם זאתי, יש את האחדות, זאתי תמסור את הסימנים לאחותה, כי היא כואבת את הכאב של אחותה. כשראיתי שיש כזאת אחדות, זאתי הולכת להביא את יוסף, שהוא נקרא רועה אבן ישראל. זה אותו אחד שהוא מחבר בין האבות, לבין הבנים. יוסף הוא גם נקרא אב, כי הוא נמצא בספר בראשית, והוא גם נקרא בן, נמצא בספר הבנים, שנמצא בספר שמות. הוא נמצא בשתי המקומות, הוא נקרא אבן, רועה אבן ישראל. אבן זה גם אב וגם בן. הוא מחבר בין האב לבין האם, לבין הבנים. כשראיתי את זה, ישר קלטתי. באותו רגע, הבנתי שזהו. אני יכול לעקור את האבן. אפשר להוציא את בית המקדש. אפשר לבנות. כי כשיש את האחדות הזאת, כי כשולם ביחד, אז פתאום הכל מתגלה, הכל יוצא החוצה, ועם ישראל חי. וכך הוא יבנה את בית המקדש, באחדות הגדולה הזאת, אשריכם ישראל. מאזינים יקרים, אנו חותמים את תוכניתנו הקצרצרה, אבל נסכם ונגיד עוד וורד קטן שיהיה לנו לשולחן שבת. אבל קודם כל, ביקש יעקב לגלות את הקץ. כתוב בחזל לגלות את קץ הימין. לא כתוב ימים, כתוב הימין. ונסתלקה ממנו שכינה. אמר, שמה יש פסול ביניכם? אולי יש משהו לא בסדר? אמרו לו, שמה ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. מה קרה כאן? יעקב רוצה לגלות להם את קץ הימין. אומר הצלח, מה זה קץ הימין? לא קץ השמאל, אלא קץ הימין. יש שני קצים שהולכים להיות לעם ישראל. קץ מצד השמאל, שזה כל הרוע וכל הבעיות וגאולה עם קשיים גדולים. ויש קץ הימין, כשמתחברים לימין, מתחברים אחד עם השני, אוהבים אחד את השני, אחדות אחד עם השני, אז זה קץ של אחדות, קץ של שמחה. אבל נסתלקה ממנו שכינה. פתאום הוא מרגיש שקרה פה משהו. אמר להם, רבותיי, אני מרגיש שאולי יש איזה משהו באחדות. אולי יש משהו שלא מאוחד, אולי יש כאן איזה אחד שהוא יצא מהשורה. אולי. אמרו לו, אבא, שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. מה זה אחד? אמרו לו, אתה מכיר את כל השבטים? אנחנו 12 שבטים. איתך ביחד זה 13. זה נקרא אחד. אחד זה גימטריה 13. א' זה יעקב אבינו. זה במילה אחד. ח' זה 8 הבנים של שני האימהות הקדושות, רחל ולאה. 8 במספר. זה החט. ד' זה 4 הילדים של בני השפחות, של בלהה וזלפה. אז אם כן, אתה רואה שזה הולך מצוין. א' זה יעקב, ח' בני הגבירות, ד' בני השפחות. אתה רואה שאנחנו אחד, מסודרים בצורה מסודרת, הכל הולך ישר, אין לך מה לדאוג. עכשיו אני רוצה, רבותיי, לומר לכם חידוש של רבי שמשון מאסטרופולים, וצריכים לרשום את זה. ביקש יעקב לגלות את הקץ, ונסתלקה ממנו שכינה, אמר שמה יש פסול, אמרו לו, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. מה מסביר רבי שמשון מאסטרופולים? אומר רבי שמשון, עליו השלום, כל יהודי שעושה עבירה, הוא פוגם בשם השם. פוגם בשם השם. משום שאתה יהודי, והקדוש ברוך הוא יש לו שמות. הקדוש ברוך הוא יש לו שם שנקרא שקי, צבקות, אדנות, י' כבבקה, אהיה אשר אהיה של החני, שם אהקה. יש לקדוש ברוך הוא שמות אלוקים. כל השמות האלה, זה שמות של אלוקים. וכל בן אדם שחוטא, תלוי בגודל העבירה. יש אחד ששוקה, חוטא עבירה קטנה, פוגע בשם צבקות. עבירה יותר גדולה בשם שקי. עבירה יותר גדולה בשם אלוקים. עבירה יותר גדולה בשם מדנות. אבל אם זה עבירות קשות מאוד, אז הוא פוגע בשם העצם של הקדוש ברוך הוא, שזה או ביוט כבאפקה, או בשם שנקרא אהיה אשר אהיה. כן. זאת אומרת, שהוא פוגע בשמות של העצם. והנה, משה רבנו חשב שהשבטים מכרו את יוסף, וכיוון שהם מכרו אותו, יהיה גלות בארץ מצרים. אבל כמה זמן תהיה הגלות? אפשר לדעת. עם ישראל פגמו ביות כבבקה. ברגע שהם מכרו את יוסף, 10 אנשים פגמו ביות כבבקה. יות כבבקה זה 26. 26 כפול 10. זה 260 שנה. הם יצטרכו להיות במצרים 260 שנה. למה? כי הם פגמו בשמו של הקדוש ברוך הוא. ולכן, עובר 210 שנה, הקדוש ברוך הוא מתגלה למשה רבנו, אומר לו, תגיד לי, בוא תגאל את עם ישראל. אומר משה רבנו, אבל זה לא יכול להיות, חסר עוד 50 שנה. ואם יאמרו לי, מה שמו? באיזה שם אתה בא לגאול אותנו? אנחנו הרי פגמו בשם השם, יותקה בבקה. ואז הם צריכים להיות 260 שנה, עבר רק 210. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אהיה אשר אהיה של לחני, יש לך טעות. הם לא פגמו ביות כבב כ-26, הם פגמו בשם אהיה אשר אהיה, שהגימטריה שלו 21. ו10 שבטים מכרו את יוסף, 10 כפול 21, זה יוצא 210. ולכן הם צריכים כבר להיגאל. זה היה עם משה רבנו. יעקב אבינו ידע שעם ישראל מכרו את יוסף, והוא ידע שהם פגמו בשם אהיה אשר אהיה, ומכיוון שהם פגמו בשם הזה, אז זה 21. דבר אחד הוא לא ידע, יעקב אבינו, שהשכינה הצטרפה אליהם. הם היו 9 אנשים שמכרו. ראובן היה בבית, בנימין היה בבית, יוסף הוא הנמכר, נשארו 9. 9 אנשים מכרו את יוסף. וכיוון שהם מכרו את יוסף, הם חייבים 10 בשביל החרם. איך יהיה להם 10? כי אסור לגלות שמכרנו את יוסף ליעקב. אז כולם מקבלים על עצמם בחרם לא לגלות ליעקב. בתוך החרם הזה צריך 10 אנשים לשתף את הקדוש ברוך הוא, שגם הוא לא יגלה ליעקב ברוח הקודש. ולכן היו 10. יעקב לא ידע שהקדוש ברוך הוא הצטרף לאבות. את זה הוא לא ידע. הוא ידע שמכרו 9. וכיוון שמכרו 9 את יוסף, אז אם כן, בגלל שזה 9 אנשים, אז הם פגמו בשם 21, אהיה אשר אהיה. אז במילא, אם ככה, הם צריכים להיות בגלות 189 שנים, כי 9 כפול 21, 189. אז 189 הם יהיו בגלות, וב-190 הם יוצאים. בשנת 190 יוצאים מהגלות של מצרים. הוא לא ידע, יעקב אבינו, שגם הקדוש ברוך הוא השתתף, ואז במילא זה 210. הוא חשב שזה 198, 189, ואז בשנת 190 הם יוצאים מהגלות. וזה פירוש המדרש. ביקש יעקב לגלות את הקץ. קץ זה גמטריה 190. רצה יעקב אבינו לגלות להם שהם יהיו במצרים 190 שנה. והם יוצאים. אבל איפה הייתה הבעיה שלו? ונסתלקה ממנו שכינה. הוא לא ידע שהשכינה נמצאת בחשבון. הוא לא ידע שגם הקדוש ברוך הוא נמצא בחשבון. ואז הוא ראה אותם עושים פרצוף. אמר להם, מה קרה? שמה יש איזה פסול? יש איזה בעיה במה שאני הולך לגלות לכם? החשבון שלי הוא לא נכון? אמרו לו, כן אבא, החשבון הוא לא נכון. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. אתה צריך להוסיף עוד אחד לחשבון. אתה צריך להוסיף את הקדוש ברוך הוא. ואז החשבון יהיה 210. זה הזמן שצריכים להיות במצרים. זה מסביר רבי שמשון מיסטר פולין. אבל דבר אחד ראינו, אבותיי, שמנו לב דבר מדהים, שבלי אחדות אנחנו רחוקים מהגאולה. אנחנו חייבים בכל מקום שהולכים. הדבר הכי מצער, שתמיד פתאום שומעים, כל בוקר פותחים ושומעים, שומעים ברדיו, מה שומעים? הותר לפרסום, כך וכך נפטרו. הותר לפרסום. אמרתי להם, רבותיי, שימו לב למילים הותר לפרסום. אם אתה, עכשיו אתה יכול לפרסם את הקדוש ברוך הוא. זהו. עד עכשיו לא התירו לנו לפרסם את הקדוש ברוך הוא. אפילו את המילה ברוך השם לא רצו שנגיד בכנסת. היום כולם, כל עם ישראל, הותר לפרסום, מותר לפרסם את הקדוש ברוך הוא. עכשיו כמה שנפרסם את הקדוש ברוך הוא, ונעשה את הפרסום שלו, אז הקדוש ברוך הוא לא ישמיע לנו ברדיו, הותר לפרסום, עוד נפטרים. זה הכל תלוי בנו. כמה שנפרסם יותר, אנחנו נעשה את ההותר לפרסום, כדי שלא יעשו אותו האנשים אחרים. אנחנו עכשיו, ברוך השם, בכל המקומות, איפה שלא הולכים, אפשר לפרסם, אפשר לדבר, הכל פתוח, כולם כבר מסכימים. דיברתי אצל אנשים, אמרו לי, אם היית בא לפני השביעי באוקטובר, היינו זורקים אותך מהחלון. עכשיו אנחנו מוכנים לשמוע כל מילה שאתה אומר. זה לא יאומן מה קרה לעם ישראל. עם ישראל תופס תאוצה לכיוון המשיח. לא לפספס את האחדות הזאת, לא לקלקל אותה, אלא לתת לה להמשיך הלאה, ולפרסם את הקדוש ברוך הוא בעולם, וכך בעזרת השם נזכה כולנו לראות ישועות, נחמות, החיילים שלנו יחזרו הביתה לשלום, החטופים יחזרו הביתה לשלום, והפצועים יחזרו הביתה לשלום, ונפסיק לשמוע את כל הדברים הרעים, רק דברים טובים בעם ישראל, קץ הימין, לראות את הכל בצד ימין אמיתי, להיות יחד עם עם ישראל, אשריכם ישראל, שיהיה לכולם שבת, שלום ומבורך.
האזנתם לשיעורו השבועי של הרב מיכאל לסרי בפרשת השבוע.
כל חי תמיד.